אז בואו נתחיל. יסוד, סליחה, פרק ב', אמרתי בטוב, פרק א', באמת זה פרק ב', פרק של הזהירות, נכון עכשיו? פרק א' כבר למדנו אותו מספיק, הרבה. בביאור מידת הזהירות, אז ככה הוא בונה את הספר שלו, הרמח"ל, שבהתחלה הוא מבאר את מידת הזהירות, ואחרי זה הדרכים לקנותה, ואחרי זה המפסידים את אותה מידה, ואחרי זה איך מתגברים על אותם מפסידים. כלומר, כל המידות זה עובר בארבעה השלבים האלה. הגדרת המידה, אחר כך איך לקנותה, כלומר דרכי הקנייה שלה, אחר כך המפסידים שלה, ואחרי זה איך אנחנו טיל נגד טיל, כיפת ברזל נגד הקסאם. יש פה בחור אחד בחדר שעסק בכיפת ברזל, נכון אבנר? טוב. הנה עניין הזהירות. אני זוכר לפני כ-40 שנה כשנכנסתי למרכז הרב והתחלתי ללמוד, אז הרב ישוע צוקרמן, שהוא עד היום, ברוך השם, לאורך ימים מלמד, ואתם אולי בימי רביעי הולכים אליו, הוא פירש מאוד מאוד יפה את הפיוט של דרור יקרא, מוזכר שם ולמזהיר ולנזהר, שלום ייתן כמי נהר. זוכרים חבר'ה? אז איך תמיד הבנו, איך תמיד אתם הבנתם את הביטוי למזהיר? ולנזהר, שהמזהיר זה מי שמזהיר אחרים, נכון? והנזהר זה כאן מידת הזהירות, מישהו שהוא נזהר. פירש הרב ישוע צוקרמן, כנראה שיש לו אותה מקור לזה, שהמזהיר זה מי שגורם לאחרים שיהיה להם הרבה אור, מלשון זוהר. והנזהר זה מי שמתמלא באור הזה. מבינים חבר? ברוכים הבאים לכיתה החדשה שלנו. ברוך הבא. איך קוראים לך?
צור.
ברוך הבא, צור. אז שוב פעם, המזהיר זה מי שממלא אחרים בזוהר, והנזהר זה מי שמתמלא באותו זוהר, באותו אור. האם הפירוש העמוק הזה סותר את ההבנה הפשוטה של זהירות? לא. כי כשמישהו הולך בזהירות, אז הוא נזהר, הוא מתמלא בזוהר. וכשמישהו מזהיר אחרים מלמדה מידת הזהירות, אז הוא ממלא אותם בזוהר. כלומר, אין הבדל גדול בין הפשט של זהירות, to be careful, מה שנקרא, attention, לבין זהירות זוהר, במובן של אור, הכל אחד אתה עושה לקין, בסדר? אך אגב, איך הרב קוק היה קורא לאשתו, אתם יודעים? קורא לה זוהר, למרות שהיא לא, שמה, לא היה זוהרה. למה קורא לה זוהר, חבר'ה? תנחשו? זוגתי הרבנית. יפה? יש מכתב, איגרת שלו לאשתו, אז הוא כותב לכבוד זוהר בראשי תיבות, יפה מאוד, נכון חבר'ה? אז בעזרת השם כשתצאו לדייטים, לא, דייטים זה מוקדם, אבל כשתתחתנו, אז ככה נגיד בחופה, או תגידו שלום זוהר. תגיד, וואי, אתה לא יודע מה השם שלי. התחתנו, הגיע הזמן שידע את שמי. אז תגיד לה, לא, 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 התכוונתי זוגתי הרבנית. בסדר חבר'ה? תזכרו לקרוא לשתכם זוהר, בסדר חיים, אתה כבר שמה. עניין הזהירות הוא שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. אז אתמול כבר פירשתם אתם, שענייניו זה משהו רחב יותר ממעשיו. מעשיו זה פרטי פרטים, וענייניו זה עקרונות החיים שלו, הגישות שלו לחיים, דרכי חייו, וזה עסקנו גם בגלל שהמילה ענייניו נשמעת ככה, עניינים עמוקים יותר, עניינים רחבים יותר, וגם משום שמיד אומר, מתבונן ומפקח, על מעשיו, ובוודאי מעשיו בשורה השנייה מקביל למעשיו בשורה הראשונה, הוא דרכיו. אז המילה דרכיו מראה אור שכשהוא אמר ענייניו, הוא דיבר על דרכים, דרכי התנהגות, דרכי חשיבה, דרכי התמודדות עם כל הנושאים העולים על הפרק בחיים. בסדר חברים? הטובים הם, אם לא. זאת אומרת, חברים יקרים, הזהירות היא לבחון האם המעשים שהוא עושה הם טובים, אם לאו. עכשיו, אם זה היה לגנוב, אז לא היה צריך יותר מדי להתבונן ולפקח ולראות האם טוב לגנוב או לא טוב לגנוב, נכון חבר'ה? כי מקובל בעולם להגיד שלא טוב לגנוב, נכון? ושמעתי אומרים שגם בסרט הדיברות כתוב שלא לגנוב. אז כולנו יודעים שלא טוב לגנוב. אז כשומע מתבונן ומפקח, הטובים הם אם לא, ועדיין מתכוון לדברים שהם עדינים יותר, שהם צריך לפקוח עיניים, אדם יכול לעבור עליהם ולא לשים לב שהוא נכשל בהם. במידת הנקיות, שזו המידה השלישית, הוא יעסוק עוד יותר בדברים שהם קטנים, שאדם דש בעקביו. פה הוא עוסק בדברים יותר רציניים, עבירות יותר חמורות, אבל גם הם צריכים שימת לב. אני אתן לכם דוגמה. נגיד אדם נכנס לחדר ותורק את הדלת, או נכנס לחדר ועושה רעש, ואחד מאנשי החדר שלו כאן בפנימיה או בבית, משפחתו, ישן, והוא גורם לכך שאותו אחד מתעורר. ואתם יודעים שכשמישהו מתעורר, אין שום ביטחון שאחרי זה הוא יחזור וירדם, נכון? בייחוד לשנת צהריים, אני יודע על עצמי, אם אני מתעורר לשנת צהריים, זהו, הלך עליי, יותר אני כבר לא נרדם. אז זה ממש גזל, וזה איסור תורה, זה גזל שלא ניתן יישבון, אי אפשר להחזיר אותו, איך תחזיר אותו את השנה שלקחת ממנו? אז זו דוגמה למעשה שאדם יכול כל חייו להיכנס, אולי לא כל חייו, אבל שנים ארוכות להיכנס ולצאת בחדר, והוא לא יודע שכל פעם הוא דש בעקביו, ולאו דווקא דש בעקביו, ממש בגלוי הוא עושה עבירה. לכן צריך לפקוח את העיניים, להתבונן ולפקח, או נגיד מורה בכיתה, הוא קצת מקנית את התלמידים. מה כוונתי מקנית? שואלים שאלות, אז הוא קצת צוחק, מאיר הערות, לכאורה המורה הוא לא טועה, נכון? רק התלמידים טועים, המורה הוא תמיד בסדר. אבל לך תדע כמה עבירות הוא עובר, לא מתוך כוונה רעה, אבל מתוך אי שימת לב, בזה שהוא גורם לתלמיד ליפול ברוחו, להתבייש וכדומה, נכון חבר'ה? אולי היו לו כוונות טובות, אבל אם הוא לא שם לב, אז עובר על איסור תורה, הוכיח למתיך, ולא תישא עליו חטא, אל תגרון ובושה באותו זמן. וכן הלאה, אפשר להביא הרי אין ספור דוגמאות, מכל תרי"ג המצוות וממצוות דרבנן, שנדמה לאדם שהוא עושה מה שצריך והוא לא עושה, ודאי וודאי כשמדובר על דברים שהם כל כולם אסורים, שגם בהם אדם יכול לא לשים לב, כמו לשון הרע. לשון הרע בימינו, חבר'ה, ואני לא בא לדבר על לשון הרע לדור שלנו, אז נמחוק את המילה בימינו, אבל לשון הרע הוא דבר שאנשים יכולים כל חייהם לדבר, ובכלל, אם הם לא יקראו את הספר חפץ חיים, לא ישימו לב שהם מדברים לשון הרע, כי זה הפך להיות כזה הוטרה, נכון? האנשים הכי סלב, יודעים מה זה סלב? האנשים הכי חשובים, הם מלאים בזה בעיתונים, בכותרות, בטלוויזיה, ברדיו, חלק גדול, אם לא רוב מה שמדברים, זה אחד על השני, נכון חבר'ה? מודעות בחירות, עכשיו יש בחירות לרשויות המקומיות, ויש כאן בירושלים, אז אחד יורד על השני. איך היה צריך בבחירות? שכל אחד יציין במה הוא חושב שהוא יכול לתרום, במה הוא מצטיין. בסדר? אז נגיד זה לא גאווה כי חשוב שידוע. ברגע שהוא פוגע בשני, עובר על איסורי תורה, אין ספק שברכה לא תצמח לו מזה. אז בואו נראה. הטובים הם אם לא. אז אמרנו זה בשני סוגי מעשים. לבדוק במעשה טוב או רע, וגם במעשה שהוא טוב, כמו שנראה מיד שהרמח"ל יפרט את זה, לראות איזה צדדים לא טובים יכולים להיות באותו מעשה שהוא טוב, כמו שמיד הוא יפרט. לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה. לכאן הגענו אתמול פחות או יותר, וציינו, היה מספיק להגיד, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור, כעיוור. למה הכפילות הזאת, כעיוור באפלה? אמנם זה הפך להיות מטבע לשון, מין ניב כזה, סלנג כזה, אבל במקור, למה הכפילות הזאת? אמרנו שלפעמים העיוורון הוא כפול. זה לא שאדם לא רואה את הבעיה, הוא רואה את הבעיה, אבל הוא מפרש אותה, רואה את האבון, רואה את האיסור, רואה את הקושי, הוא מפרש אותו הפוך ממה שהאמת אומרת. אתם מבינים חבר'ה? אני זוכר במלחמת שלום הגליל. רק ברשותכם אשתה. מסכימים? מסכימים שאלתיאל? חיים, כדאי לבוא לשיעור הזה, רק בשביל כוס התה. אבל אני מבין שאם אני אעבור רק לכוס תה בלי שיעור, אני לא אקבל את כוס תה, נכון? טוב, אז בואו נמשיך את השיעור. בכל אופן, נחזור לעניין. במלחמת שלום הגליל היה לילה ארוך מאוד שלחמנו נגד שריון ותותחים ונגמשי טילים של הסורים, קרב שין בשין קוראים לזה. ואז באמצע הלילה מודיע התותחן של המ"פ שהוא מזהה קומנדו סורי תוקף אותנו. וזה היה נשמע הגיוני, כי אחרי שהם לא פוגעים בלילה בנו, ואנחנו גם לא פגענו בהם, הם היו מחופרים היטב, חיכו לנו במערב באלף. על כל פנים, היה נראה הגיוני שהם ישלחו חיר שיתקפו את הטנקים, ישלחו את הקומנדו שלהם עם כל מיני כלים וכו', ובטווחים קצרים יותר יפגעו בנו. אז ירינו וירינו וירינו, ואף אחד לא ענה. אז זו שכל הקומנדו מת על המקום, וזה אולי בסרטים, אבל בדרך כלל במציאות זה לא ככה, או שמשהו זיהה זה לא היה נכון. אז בדקו היטב היטב מה הוא ראה בעינית שלו, טלסקופ, הרי טלסקופ, ואז התברר שהוא היה נעול על שיחים, והשיחים נעו ונדו ברוח, הוא היה במתח כבד, כבר שלושה ימים ושלושה לילות. אומרים שלושה? כן. שלושה ימים ושלושה לילות שהוא לא ישן, אז כבר לא חשב פעמיים, הקפיץ את כל המערכת והודיע שהשיחים תוקפים אותנו, כשהוא קרא לזה קומנדו סורי. ובאמת השיחים לא החזירו אש. אז ארגנו אותו שלא, ששיח זה בסדר, לא צריך להיבהל, ואפשר להמשיך לירי הרגיל, לא צריך לבוא לפלשט ומקלעים וכו'. למה אני נזכר בזה? כי כשהוא ידבר בהמשך על הטעות השנייה, שאדם רואה את הבעיה, זאת אומרת, הוא רואה משהו, זה לא שהוא לא ראשון דבר, הוא רואה והוא מחליט הפוך ממה שבאמת. רואה את הרע, ואומר על הרע שהוא טוב. ממתי התחיל האדם לראות דברים מטושטש? ממתי הראייה לא מוצלחת, חבר'ה? מחטא אדם הראשון. עד שהאדם הראשון חטא, שזה לא הרבה זמן, זה הכל באותו יום, אז הדברים היו ברורים. הטוב היה האמיתי, והרע היה שקר. והיום, חבר'ה, מאז שחטא אדם הראשון, הדברים כל כך התערבבו, מין סלט כזה, שנדמה לך על הרע שהוא טוב, ועל הטוב שהוא רע, וצריך כל כך הרבה לברור ולנסר את הטוב מן הרע, ובתוך הטוב את החלקים השליליים, כדי לתקן את חטא אדם הראשון, שהוא למעשה עכשיו החטא שלנו, או הפשלה שלנו, בגלל מה שעשה אדם ראשון. חטא עץ הדעת, התורה אומרת, זה עץ שהוא טוב ורע, מערב טוב ורע לאדם. עד שאכל מעץ הדעת, הכל היה בהיר וברור. בשבת אחת מהמלאכות, מה היא, חבר'ה? איזה מלאכה? מלאכת בורר. לכאורה זה נראה לנו דבר קטן שכזה, יש כל מיני סוגי עוף או חתיכות גדולות, קטנות וכולי, ואומרים לנו, אל תבררו, אל תזיזו, אל תחפשו את החתיכה שאתם מעוניינים, אל תזיזו דבר מדבר כשזה מעורב, ונראה לנו מלאכה קלה. צריך לדעת שהמלאכות בשבת, כל מלאכה היא יצירה, כל מלאכה היא חלק מבניין העולם. ומלאכת בורר, שנראה לנו קטנה כשזה ב... צלחת עם הסלט, עומד מאחוריה מלאכה גדולה מאוד בבניינו של עולם. אנחנו כל הזמן בוררים, כל הזמן מבררים את הטוב מהרע, וזורקים את הרע מהטוב. ולכן מלאכת בורר בצדק נאסרת בשבת, כי בשבת נאסרו מלאכות שלא קשורות דווקא למאמץ ולזיעה, אלא ליצירתיות. בשבת יש הפסקת היצירתיות. אז מפסיקים לברור בשבת. בורר זה הרע מהטוב, אם נדייק. זה לא הטוב מהרע, אלא הרע מהטוב. אז דבר מדהים, שמאז החטא של אדם ראשון, כל הראייה התשתשה. אם תחשבו על היצר שאנחנו מדברים עליו, יצר הרע, יצר הדעריות, שם כל כך המכשול הוא שהדברים לא ברורים. כלומר, שאנשים נדמה להם שבמקום מסוים יש תענוג, במקום מסוים יש הצלחה וכו', ובאמת מה שנראה כטוב, באמת הוא לא טוב לאדם. הטוב ביותר לאדם זה שיבנה את חיה בטהרה, בקדושה, ויתחתן וכולי, והכל כמו שצריך, אבל ההטעיה הזאת של עץ הדעת מבלבלת אותנו כל כך ביצר הזה דווקא, ואומרת לנו על הרע שהוא טוב ועל הטוב שהוא רע. אבל לא נעריך כאלה עניינים של יותר של צניעות. נחזור לעניין. כן.
אפשר
להגיד,
יש לי פה ספר שמישהו כתב בו פירושים, יש פה פירוש יפה שרציתי להגיד. זה כותב פה על... במהלך הרגלו כעבר באפלה, אז הוא אמר שההרגל, הוא כותב פה, זה בדיוק ההפך מזהירות, כי כשאתה בעצם מורגל למשהו, אז אתה לא שם לב.
איזה יופי. איזה הערה יפה. אז אתה אומר, הרגל, רגילות, זה דברים שאדם דש ככה בעקביו, זה ההפך מההתחדשות, מהזהירות, מאותו זוהר שדיברנו עליו. אתה מזכיר מאוד את דברי השפת אמת על חנוכה. כתוב שהרגיל בנר, יהיו לו בנים סחרים. או כתוב, עד שתכלה רגל מן השוק, או יותר את זה רציתי להביא, גם הדבר אחר, אבל יותר יהיה ברור, כתוב שאדם מדליק נרות חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. שזה נגיד בערך חצי שעה משקיעת החמה או מצאת הכוכבים. אז השפת אמת כדרכם של אדמו"רים חסידים, הוא לוקח את דבר הלכה הזה ונותן לו פירוש שני. הוא אומר שנר חנוכה בא לחדש באדם כוחות. נמצאים בסוף החודש, כשהירח כבר הולך ומתקטן והחושך הולך וגובר, ואז אדם נכנס לאיזה חיים ככה בלי אור, בא הנר ומסלק את ההרגל ומחזיר את כוחות ההתחדשות, כמו שהמכבים הוציאו אותנו, החשמונים הוציאו אותנו מהתייבנות, מהשתחוויה לעבדה זרה, לפסל וכו', והחזירו כוחות עוצמתיים להילחם על כבודו של עם ישראל ועל התורה. אז זה הכוונה, עד שתכלה רגל מן השוק, עד שיפסיקו ההרגלים הבנאליים השגרתיים, ואדם יתחדש. אין כל חדש תחת השמש, כתוב. אז אומר, הרב לצהל, זה נכון, אין כל חדש תחת השמש, אבל למעלה מהשמש אין כל ישן. זה כל כך יפה. מתחת לשמש, שמש זה מלכת הטבע. שמש זה החיים הבנאליים, היא עולה, יורדת, זורחת ושוקעת. אז תחת השמש הכל עובד ברוטינה. מי שנמצא תחת שלטון הטבע והחומר, אין לו חידושים. הוא שוקע ושוקע בחיים מאוד מאוד רדודים. כי הוא נשלט על ידי השמש, השמש מבטאת מעל הכל את השלטון של הטבע. אבל כמו שאין חדש תחת השמש, ככה למעלה מן השמש מי שמתעלה מעל השמש והוא שולט במציאות החומרית, הוא לא עוקר אותה, אבל הוא מוביל אותה, שם אין כל ישן, שם מתחדשים גלים של אור כל הזמן. ומי נמצא למעלה מהשמש? ישראל. כי ישראל לא שייכים לטבע, הם, או נגיד אחרת, הם יכולים לשלוט בטבע, אבל נשמתם לא באה מהטבע, נפשם לא באה מהטבע, אלא אצולה מתחת כיסא הכבוד, הרבה הרבה מעבר לעולם העשייה שלנו, אפילו למעלה מעולם האצילות, אומרים חכמי הסוד. אז ישראל הם למעלה מהשמש, והם שולטים בזמנים, הם שולטים בטבע, ואצל ישראל יש כל הזמן שיר אל, ישראל זה שיר אל, כל הזמן שרים, כל הזמן מתחדשים. אז זה הכל אני אומר כמשך את דבריך על הדיוק של הרגל, שהרגל זה כמו מילה השלילית. בסדר, אתה ציטטת. יישר כוח. זה מישהו בכתב יד או זה מפרש?
כן, מישהו בכתב יד.
מעניין מי המפרש הזה. טוב, זה זכור לטוב, שיהיה בריא. נמשיך הלאה. והנה זה דבר שהשכל יחייב ובוודאי, כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? וכמו שהוא יאמר, לצערנו יש רבים שמעלים עם עיניהם מהצלתם, שיודעים שבמקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, הם עלולים להיכשל, כבר נכשלו, ובכל אופן חוזרים כמו גנב שחוזר לזירת הפשע, ככה הם חוזרים עוד פעם ועוד פעם על אותם טעויות ואותם חולשות, אותם כישלונות וכדומה. למשל, אם אתם מכירים מישהו, שכשאתם נפגשים איתו, יש פיצוץ, יש קצר. מכירים דבר כזה? מישהו שיכול שהוא בחור מצוין, אבל אין לכם יכולת לדבר איתו. מתחילים לדבר איתו, בום, יוצא איזה מחלוקת, ויכוח. יש דבר כזה, חבר'ה? טוב, אתם צדיקים, לא נתקלתם בתופעה הזאת. יש מצב כזה עצור? עצור, מה שיש. אני אפרקים בשקפיים, לראות מי עוד מסכים. איתי, יש דבר כזה? קודם, אתה, לומר לך שלום, ברוך הבא. הקיצור, יש דבר כזה, אז מה השכל מחייב? לא לבוא במגע עם אותו אחד, כלומר להגיד לו שלום וכולי, אבל לא להיכנס איתו למסע ומתן, לא להיכנס איתו לכל מיני דיונים, כי אתה יודע שמגיעים לידי פיצוץ, נכון חבר'ה? הייתה תקופה שהייתי חבר מועצה, בקיית ארבע איפה שגרתי. וכנראה, אני לא נולדתי בשליחות שלי משמיים להיות חבר מועצה. והיו כל מיני דברים שגרמו לי להידלק בשנייה. אתם יודעים מה זה שאדם נדלק? ואני בדרך כלל משתדל לא לכעוס ולא לרתוח, אבל כל מיני ענייני פוליטיקה, אם אתם יודעים מה זה פוליטיקה, שכל מיני דברים שהדליקו אותי. ואז נפל לי הסימון, והבנתי, אתה רוצה להציל את נשמתך, אל תיכנס לפינות האלה. אל תיכנס לוויכוחים וכולי. טוב. נחזור לעניין, כן?
לא שאני נכנס לדוגמאי של הרב, אבל אני לוקח את זה גם לעצמי, אולי זה לא שאתה לא צריך לא להיכנס לשם, אלא להיכנס לשם, רק להתמודד.
זה שיש שאלה מצוינת, אתה אומר, למה לברוח מהתמודדות?
כן.
אתה זוכר שבבוקר בתפילה אתה אומר, ואל תבינו לא לדי ניסיון וכולי, נכון? אז למה לא להביא אותנו לדי ניסיון? שיביא אותנו לניסיון ונצליח בו, נכון?
אוקיי.
אז יש שני סוגי דברים. יש דברים שאתה לא יכול להתחמק מהם. למשל, אדם יגיד, אני לא אלך לצבא כי יש אולי תמונה לא צנועה בעול שלי. או אני שומע לשון הרע, או המפקד אומר לי, פקודה בלתי חוקית בעליל לעקור יישוב בארץ ישראל. אדם לא יכול להגיד, אני לא אתמודד עם הדברים האלו. הוא יתמודד, ודאי שיתמודד, כי מה, אם הוא לא ילך לצבא, אז מי ישמור על העם ועל הארץ, נכון? אז אין לו את הלוקסוס הזה, את המותרות האלה, לא ללכת לצבא. אבל לעומת זאת, אם אדם נמצא באיזשהו רחוב, באיזשהו ליד חנות, הוא יודע ששם במקום הזה יש דברים לא צנועים. אז הוא לא יגיד, אני אתמודד עם זה. אז תיקח מקום אחר, אתם מבינים? אז הדוגמה הזאת של המועצה שהזכרתי, אז המשכתי באותה תקופה, מה שנקרא, לשרת את הציבור. אבל כשהיו מאחורי הפרגוד והיו דיונים שהם לא היו הכרחים, ושמה היו אינימויות, או שמה היו קטעים שראיתי שאני לא בנו אליהם, מזה ברחתי כמפני אש, כי לא היה חשוב שאני אהיה שמה, אפשר לוותר על נוכחותי, וקלטתי שהנוכחותי שמה לא מוסיפה בריאות, לא לי ולא לאחרים. אתה מבין?
זה מקום, כאילו החינוך הוא מקום שאתה צריך להיות בו
כן. ו... הרי אין דנים אפשר משאי אפשר, זה ביטוי בגמרא. איפה שחייבים להיות, אז גם אם זה קשה ומתמודדים, לא נברח מהתמודדות. נגיד אדם מגיד, אני רואה שזוגיות זה דבר לא קל, טוב, אני לא מתחתן. זה לא גישה, נכון? התורה הציבתו הזה מתחתן, למרות שכולנו יודעים שלא פשוט לשני בני אדם שונים, איש ואישה הם מאוד שונים, וודאי שעברו הרבה שנים כל אחד במקום אחר, לוקח זמן עד שמתרגלים שני היצורים להסתדר אחד עם השני. צריך הרבה הדרכה, הרבה עזרה. במאמר מוסגר, לי אין ספק שהרבה מהגירושים הם יכולים להיות נמנעים. כלומר, הרבה מהגירושים נובעים מזה שלא יודעים איך לאכול אחד, איך לעכל אחד השני. אוכלים אחד השני, אבל לא מעכלים אחד השני. כלומר, לא יודעים את החוכמת הזוגיות שכתובה בספרים, בהדרכות של חכמנו וכו'. חושבים, אוי ווי, איזה טעות הייתי שהתחתנתי, או איזה טעות הייתי, היא אומרת, הוא אומר, כי יש כל מיני אי הסכמות. ואי הסכמות זה בריא, זה נורמלי. לא יכול להיות שלא יהיו הסכמות, כי אם אין את זה, משמע שאחד חונק את השני, שאחד מבטל את השני, וזה הכי גרוע. אז בטוח שיהיו מתחים וחיכוכים. זה בממה מוסגר. לכן חשוב מאוד רבה הדרכה, לפני שמתחתנים, מתוך כדי שנישואים כאלה שהם בעלי ניסיון או מספרי קודש וכדומה. אבל אדם לא יגיד, אני לא אתמודד עם זה, והוא יתחמק מנישואים. אספר לכם סיפור קצר, שבא זוג, אולי חלק מכם מכירים את זה, בא זוג שהתחתן, זה לא כבר, אחרי כמה חודשים, אל הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. מידן עושה תנועה ברור שמכיר
את זה. לא, כחסותי על הסיפור הזה, נזכיר על הרב, ברוך השם.
הזכרת לי את זה בשדר סמוי, בטלפתיה הזכרת לי את זה. הקיצור, בא זוג אל הרב שלמה זלמן אוירבך, שהיה מפוסקי הדור הענקים ביותר, לפני 15-20 שנה הוא נפטר, 15 שנה, ויש לו ספרים, שוטים, וכל שמירת שבת כהלכתה, זה עבר את העין שלו, עבר את הצנזורה שלו, לא צנזורה, אבל הוא בדק כל הלכה והלכה, מענקי הדור, אדם נפלא שבנפלאים, יש לו ספר נפלא, מומלץ לקריאה התורה המשמחת. אז מוזכר שבא בני זוג, ואמרו לו, רב ישיש, כבר לא שמע כך טוב, הוא שאל אותם, מה שלומכם? אמרו, ברוך השם, אין בינינו חילוקי דעות. שום דבר, אין חילוקי דעות. אז אמר להם, מה, החלטתם להתגרש? אז אמרו, לא, הרב לא שמע, אין חילוקי דעות. מה, לא צריך לצעוק, אני שומע אתכם טוב. שאלתי, מתי קבעתם זמן לגירושים? טוב, הוא ענה את התשובה הזאת, כמובן, בקצת ציניות, בקצת חיבה, בצחוק, אבל צריך להגיד, אין דבר כזה. אם אין חילוקי דעות, המצב מאוד לא טוב. כי לא יכול להיות, זה בילד אין בניסויים שיהיו חילוקי דעות. אני מקווה שאני לא שווה על אף אחד כאן את החלום, את ה... איך שנראה לו, אולי גן של שושנים כל הניסויים. אם מישהו חושב ככה, אז זה בבעיה, כי לא יכול להיות ששני אנשים שונים לא יהיו ביניהם שום חילוקי דעות בשום דבר, ודאי שיבררו, והיא תגיד ככה והיא תגיד ככה, וימצאו את המיזוג בין שניהם, נכון חבר? טוב. אז זה אני אומר לך, מידן, שאנחנו לא נברח מהתמודדויות שהתורה מצווה ושעם ישראל זקוק להם, אבל דברים שהם מיותרים ואנחנו רואים שנכשל מהם כמה פעמים, לא צריך לבדוק עוד פעם אם נקשל או לא נקשל. טוב, נמשיך הלאה ברשותכם. א', השאלה היא נפלאה, וב', בוא נזכר איפה אנחנו מכירים את הדעה בינה והשכל. לא כולם מכירים את זה, כי הרבה מכירים חוכמה, בינה ודעת. בנוסח ספרדים, איך אומרים? ספרדים חבדניקים? חוכמה, בינה ודעת?
והשכל גם,
זה גם והשכל. אצל כל החן הספרדים, כל הנוסחים?
ספרד, לא את זה, לא במזרח.
ספרד במזרח, זה גם השכל.
כן, טוב, זה, יש כאן נוסחות שונות, נדע. אצל אחינו אשכנזים, יש הביטוי וכוננו מאיתך דעה, בינה והשכל. אז כשמבחינים בין דעה, בינה והשכל, לגבי השכל אני אתחיל לדבר השלישי, יש את הפסוק ידוע למצוא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם. השכל זה מתחבר לשכל ישר, common sense מגבית, לשכל טוב. כלומר, השכל זה שייך לאינטואיציה, זה שייך לטקט, זה שייך לבריאות, בריאות חיים, כמו נגיד, בריאות מחשבה. דעה ובינה זה כבר חומרים מבחוץ, שאתה מקבל, לומד, משיג דבר מתוך דבר, זה בינה, ודעה זה הרבה דעת, הרבה קליטה. השכל זה השכל הישר, זה ה-common sense, זה התפיסה האינטואיטיבית. בסדר? אופק?
אז הוא מתכוון פה גם...
אחרי שיש לאדם גם דעה, הוא למד הרבה, אבל יש לו גם שכל ישר, יש לו גם אינטואיציה, יש לו גם בריאות, קליטת דברים, אז איך זה שהוא לא יציל את עצמו? איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות רע מזה ודאי. כלומר, הרמח"ל יוצא מזה בשצף קצף, בתוקף גדול, זאת אומרת, זו שגיאה נוראית, טעות נוראית. והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות, וזה כל כך מעניין. הבהמות והחיות לא יעשו דבר שיסכן אותם, נכון חבר'ה? ראיתם פעם ציפורים שמרגישות שיש איזשהו רעש באוויר? פתאום הם כולם עפות מהחוטי חשמל, ואז אתה שומע את הרעם הגדול או את המטוס עובר, יש להם קליטה כזאת. וביער תמיד יש בסרטים שרואים חיות רצות, 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 ומתברר שהם קלטו שיש איזה אריה בדרך או דבר דומה לזה. אתם מכירים את זה? איך ש... או, החתולה בפח השפעה, נכון? דרוכה כל כך שמישהו מתקרב, נכון חבר'ה? אז בעלי החיים, הם יודעים להיזהר, בטבעם שומעים את עצמם, יבריחו וינוסו מכל מה שיראה להם יותר מזיק להם. גם הציבורים, כלומר עמים, אומות, יודעות לזהות איפה הסכנה נמצאת, יודעות מי אויב, ומי אפשר לקשור קשרים. אומות גם יש להם אינסטינקטים בריאים, אומר הרב זצ"ל בספר אורות, באורות התחייה. אבל בודדים, האישים הפרטיים, שם יש המון המון רשלנות, שם יש המון אי שימת לב, שם יש המון טעויות אצל האדם הבודד. הרבה אנשים הם פחות מהאומות, בסדר, זה לא חידוש, אבל הם פחות מבהמות ומחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם, ועל כן יברחו וינוסו. מה ההבדל בין יברחו וינוסו? מנוסה זה בריחה פניקנית כזאת, עם פניקה. כלומר, יתפסו את הרגליים ויעופו משם. יברחו, זאת יכול להיות בשליטה. ינוסו זה ממש להתעופף משם, מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. אז זה בעלי החיים. ואילו בני האדם, כל כך רבים מתוכנו, עושים כל כך הרבה... טוב, אני לא מבקר את סרף אחד, אז זה לא אלה שיושבים בחדר כאן, נגיד. עושים כל כך הרבה שטויות שמזיקות להם, ושאילו רק היו פוקחים עיניים, ובהמשך נותן את העצה שהזכרנו אתמול, עושים כל יום חשבון, כמו בדף מהבנק של אובר ומינוס ופלוס, ככה חשבון של מעשים טובים שעשו, מעשים שליליים, במה להמשיך ומה לתקן, ממה להימנע ומה להפסיק. ורוב העולם, יש כזה ביטוי ביידיש, אוילם גוילם. יודעים מה זה אוילם גוילם? רוב העולם מתנהג כמו גוילם. כלומר, לא בוחן את דרכיו בכלל. ההולך בעולמו בלי התבוננות, עם טובה דרכו או רעה, לא שם ליבו, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר. כל מקום שסומה הולך, זה מסוכן. אם הוא הולך לבד בלי כלב נחייה או ליווי אנושי. אבל ודאי וודאי אם הוא הולך על שפת הנהר, כל אדם שלך שפת הנער הבעיה, אז תרתי לראותה, הוא סומה, והוא הולך לשפת הנער שאוטוטו, עוד רגע ייפול חלילה, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. אז לא שאנחנו בעולם הזה כסומה חלילה, אבל אם אנחנו סותמים את העיניים, לא פיזית בלבד, אלא רצונית, אז נהיינו כסומה חלילה, והעולם נהיה לנו כנהר, נהר גואש ורועש, והנפילה והטביעה קרובה חלילה לא עלינו. נגיד, אם אדם לא מתקין אינטרנט רימון, או אם יש מסננים דומים לו, אז גם הם טובים כמובן, והוא פותח את האינטרנט ובום, גולש ושוקע. אז הוא לא יכול להגיד אחרי זה, להגיד, וואו, לא ידעתי. טוב, לא ידעת הפעם אחת, מה קרה בפעם השנייה והשלישית, נכון חבר'ה? מסכימים איתי? שסכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. כי אולם, וכשאומר אולם, כוונתו כי אכן. זה לא איזה מילת אבל כזאת הסתייגות, אלא כי אכן חסרון השמירה מפני העברון הטבעי, אדם שמסכן לא רואה, אם הוא לא נשמר, זה זהה למי שלא נשמר מפני העיוורון הרצוני. לכן כשהתורה אמרה לפני עיוור, לא תיתן מכשול. למה התכוונה באיסור הזה, חבר'ה? האם התכוונה אך ורק ספציפית, אל תשים אבן לפניו? ודאי שלא, נכון? לא יהיה איסור כזה כולל של תורה רציני כל כך, מדבר רק על סיטואציה שאתה שם אבן נגף לפני אדם שהולך, אלא לפני עיוור הכוונה, אדם שהוא קרוב ליפול, כי הוא נמשך אחרי איזשהו איסור, נגיד הוא מת לאכול בשר לא כשר, ואתה אומר, כך, כך. זה נקרא לפני עיוור, לא תיתן מכשול, למרות שהוא יודע שזה אסור, אבל יש לו יצר הרע, ואתה מכשיל אותו. או ודאי, אם הוא לא יודע שזה בשר טריף, אז אתה מכשיל אותו גם בחוסר הידיעה. אבל העיוור הזה יכול גם כן עיוור, לא בראיית העניין, אלא בהתגברות עליו. דהיינו, סתימת העיניים או דילקת ישורה, חיסרון השמירה מפני העברון הטבעי או מפני העברון הרצוני, אחד הוא. העברון הרצוני, אתם מבינים מה הכוונה, שבבחירה חופשית הוא סותם את הסימת לב שלו. דהיינו, סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אחד הוא. טוב, האם יש לכם חילוק כלשהו בין בחירה לבין חפץ, חבר'ה? אנחנו משתדלים כל פעם כל מילה לדייק בה. לפעמים אנחנו צודקים, לפעמים נקבל שכר, גם אנחנו לא צודקים. הקיצור, האם יש לכם הבחנה, שנייה אחת, אם שרוצה לענות, בין המילים סתימת העיניים בבחירה, אדם בוחר, לבין סתימת העיניים בחפץ. לכאורה זה נראה כפל הדבר במילים שונות, אותו דבר. ואנחנו רגילים לומר שאין מילה מיותרת, ככה הגר"א לימדנו, אין מילה מיותרת בספר הקדוש הזה. כן, מי רצה להגיד? רבי דניאל.
אני חושב שבחירה זה אמצעים כדי להשיג מטרה, שכאילו גם מטרה צריכה להיות כשרה וגם אמצעים כדי להשיגה גם צריכים להיות מוסרים.
וזה חפץ, אתה אומר?
כן.
אז בחירה זה המטרה וחפץ זה האמצעים?
בחירה זה אמצעים, אולי אמצעים.
בחירה זה אמצעים?
אמצעים.
והחפץ זה המטרה. כמה יפה.
ושהם צריכים להיות מוסרים.
איזה פירוש יפה. הוא חבר'ה שכותבים, נכון? אנחנו נוציא בסוף ספר של כל הפירושים שנאמרים בחברה הקדושה. אתה אומר, בחירה זה אמצעים, וחפץ, אתה אומר, זה מטרה. ואיך זה קשור לנושא של זהירות או סתימת העיניים? שנראה טוב, אתה אומר, גם את האמצעים וגם את המטרה.
למה? כי לפעמים כשיש מטרות טובות, אז לוקחים, משיגים אותם גם באמצעים פרובלמטיים.
אוי, כמה שאתה צודק. וואי, אתה כל כך צודק, דניאל. יש ביטוי, המטרה מקדשת את, וזה לא ביטוי יהודי. כלומר, אף פעם אל תגיד את הביטוי הזה. זה לא ביטוי שנאמר במקורות ישראל בשום מקום. זה הפוך לגמרי מהגישה היהודית. בגישה היהודית, האמצעים והמטרה צריכים להיות כמו עולם הזה ועולם הבא שדיברנו עליהם, כולם ברצף אחד. אולי המטרה יותר מופלאה, יותר שלמה, אבל האמצעים צריכים להיות טהורים, נקיים, וביהדות המטרה לא מקדשת את האמצעים. שנייה, צור, הראיה הגדולה למה שאומר עכשיו, ואז נשמע את שאלתו של צור, זה שכתוב צדק, צדק תרדוף. איפה חבר'ה, באיזה פרשה? קראנו את זה לפני שבוע וחצי, לא, שופטים, קראו למה, שמעת משפטים, כמעט צדקת, שופטים. לפני שבוע וחצי קראנו. אז אומר השפת אמת, למה כתוב צדק, צדק תרדוף? ידוע שחז"ל דיברו על זה בהרבה פירושים בגמרא בסנהדרין. למשל, אחד לדין, אחד לפשרה. לכן כתוב פעמיים צדק צדק. או שאפילו אם אתה צריך ללכת עד קצה העולם לבית דין יפה, לך אחריו. אבל אומר השפת אמת, בשם אחד מרבותיו, כנראה סבא שלו, בעל חידושי ערים, כל כך יפה, הוא אומר, אתם תשפכו מרוב שזה יפה, חבר'ה. הוא אומר, כאשר אתה רודף אחרי צדק, תרדוף אחריו בדרכי צדק. כלומר, אתה רודף צדק, אבל תרדוף אותו בצדק. אל תרשה לעצמך לרדוף את הצדק בדרכים שאינם ראויות. מבינים חבר'ה? צדק, צדק תרדוף. אתה רוצה את הצדק, יפה מאוד, אבל תרדוף אותו בצדק. אתם מבינים חבר'ה? שלא יהיה מצווה הבאה בעבירה. כי יכול אדם להגיד, שמו, אני רוצה להחזיק כאן את הישיבה, את המכון, מכון מאיר, אז בואו נגנוב פה, נגנוב שם, נעלים במס הכנסה וכולי, כל מיני דברים. חלילה, לא תרוויח שום דבר אם תשיג מצווה כביכול בדרך של עבירה. לא רק שלא תרוויח את המצווה, ולא רק שיש לך עבירה, אלא זה יותר גרוע מה שאתה לא עושה, יותר גרוע אם אתה עושה עבירה לבד. כלומר, מצווה הבאה בעבירה, חבר'ה, היא פוגמת יותר מאשר בעבירה לבד. כי עבירה לבד, לפחות לא לכלכת את היהלום הזה שנקרא מצווה. מבינים, חבר'ה? אבל אם לקחת מצווה והלבשת עליה עבירה, אדם גזל שאה של חיטים, ואחרי זה אמר, אני אפריש ממנה חלה, ואני אברך עליה, אז כתוב, בוצע ברך ניעץ השם. אם אדם בוצע, גזל ברך על הפרשת חלה, או מוציא לך מן הארץ, זה נחשב ניעץ השם. כלומר, זה יותר גרוע מאשר אם אדם עושה עבירה לבד. עושה עבירה לבד, חבל. רע מאוד שעשה עבירה. אבל פה אתה מכתים וקטם את המצווה, את אותה אבן טובה שנקראת המצווה. ובאמת בבריאת עולם היה אמור להיות עץ פרי. רק שהמציאות, אני מיד אסביר את דבריי מהרב קוק מאוד התשובה, המציאות לא עמדה בדרישה האלוקית, והארץ, לפחות בהתחלה, בעזרת השם זה יתוקן, הוציאה עץ עושה פרי. מוכר חבר'ה המדרש הזה? הפסוקים הללו, תחילת בראשית. השם אמר, תוצא הארץ עץ פרי. מסתכלים בתוצאות? לא. כתוב, הארץ הוציאה עץ, שהוא מר, העץ מר, הגזע, הענפים מרים, העלים מרים, רק הפרי הוא מוצלח, נכון? אז מסביר רב קוק, האמצעים היו צריכים להיות מושגים באותו גובה, באותו נועם, באותו טעם טוב, כמו המטרה עצמה. שאדם ירגיש שהוא עובד והוא עושה, כל מה שהוא עושה, הכל ביושר, הכל בנועם, הכל בסבבה, הכל בכיף. ככה היה אמור להיות. זה עץ פרי. העץ שהוא האמצעי למטרה, לפרי, היה צריך מושג באותו עומד, באותו גובה, באותו טעם טוב, כמו הפרי עצמו. אבל המציאות הארצית, לאות החומריות, הכובד, בני האדם אמרו, וואו, זה כבד עלינו. לא הולך. ככה אמרו אנשים, ככה המציאות משדרת. לעתיד לבוא, יתמלא הרצון האלוקי. המחשבה האלוקית לא תשוב ריקם. הוואמין האלוקית נשארת גם במסקנה. אבל ייקח זמן עד שהארץ תוציא עץ פרי. בינתיים היא מוציאה עץ עושה פרי, והאמצעים נכשלים בהם אנשים. אבל ודאי שלא ככה צריך להיות. אז אתה אומר שבחירה זה לבחור באמצעי, והחפץ זה כבר המטרה. אני חשבתי שחפץ זה רצון אז, כי שמעתי מהרב צודה פעם שרצון זה פחות מחפץ. אז חשבתי שבחירה אולי זה רצון קל, וחפץ, לפעמים אדם סותם את העיניים ברצון אז, בעברית, בלשון הקודש, חפץ זה יותר מרצון. חפץ זה כמו, אתה תופס משהו ביד, חפץ. אבל מה שאתה אמרת נשמע לי יותר טוב מה שאני חשבתי להגיד. עוז, תאיר את עינינו. צור, סליחה, מחילה שאמרתי. אני לא בקיא בחוכמת הגויים, אבל זה לא לקוח מהיהדות. יש כמה ביטויים שבטוחים שהם לקוחים מאיתנו, והם לא, למשל, אין נביא בעירו. מכירים את זה? חושבים שזה איזה ביטוי על ישעיהו, על ירמיהו. זה נאמר להבדיל בין טהור לבין לא טהור, זה נאמר מוחמד, שמוחמד במכה הוא לא היה מוכר, יצא ממכה היה מוכר. אחרי זה שמה, אנשים מצטטים את זה כאילו זה פסוק ביחזקאל, אין נביא בעירו. ועוד כל מיני ביטויים, אז אני לא יודע עצור מה המקור. בטח הרב אורי שרקי, שמלמד כאן במכון, הוא ידע, כי הוא בקיא בכל חוכמות העולם. אבל אני לא יודע מה המקור. איתמר, חתן, אתה הצבעת או רק סידרת את הכיפה? אז פחות, כן, מידע.
אני חושב, הבחירה, זה בא מול
העברון
הטבעי, והחפץ בא מול
העברון
הרצוני, או
שתיהן
פירוש של שתי סוגים של
העברון
הרצוני?
אתה מביא פירוש נוסף. לא ראיתי, לא חשבתי שבחירה זה כנגד זה וחפץ. אני חשבתי שחפץ זה עוד יותר עוצמה של רצון לסתום עיניים, כי אני יודע שחפץ זה רצון אז. דניאל אמר פירוש אחר על המציב במטרה, כל הפירושים באמת. אפשר עוד דקה או שתיים, חבר'ה, שהיה צלצול וצריך לקום, חבר'ה? אפשר עוד דקה או שתיים? טוב, והנה ירמיהו, אותו נביא מופלא, שהייתי אומר בטעות קוראים נביא הזעם, זה לא נכון שהוא נביא זעם. מי שעובר על ספרו רואה שהוא נביא שכואב את הכאב של עם ישראל, נביא אוהב עם ישראל, הזעם כביכול, זה לא בגלל שהוא עצבני, אלא הזעם זה הניסיון האדיר שלו למנוע את חורבן הבית והגלות. אז הוא כביכול זוהם, אבל יש שם הפסוקים הכי נפלאים של נחמה ועידוד, מה שאומרים לחתן, כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל השמה, ולרחל מני כולך מבכי, זה שם, ירמיהו, או הבן יקיר לאפרים, ירמיהו נביא מלא אהבה, והוא מוכה וחבול על ידי השרים ועל ידי המלאכים, ובסוף גם כן לפי המסעות שבינו גם נהרג על ידיהם. ולמרות זאת ירמיהו לא מקפיד, ירמיהו סולח, ירמיהו הוא לא נביא זעם באישיותו, כמו שמים מתארים בטעות. על כל פנים היה מתעונן על רוע בני דורו, וכאב לו, כאב לו נורא, מפני אותם נגועים בנגע המידה הזאת. איזה מידה? לפני שאנחנו מדברים על עבירה זו או אחרת, ומוזכר בספר של הרבה עבירות, אבל המידה הראשונה זה שלא עוצרים באדום. כל הזמן רצים, אין הפסקה, אין רווח, אין חשבון נפש, אין שימת לב, אלא כל הזמן בלי הפסקה. שהיו מעלימים אליהם ממעשיהם בלי שישימו לב, לראות מה ערך מעשיהם, להעשות, אם להעזב. נביאי שקר אומרים דבר מסוים, לבחון, האם מקבל דבריהם, או להבחין, לראות שדבריהם לא מתקיימים, אז נביאי שקר וכו'. ולא עשו את זה. וכל פעם שנביאי השקר אמרו להם, חבר'ה, אין מה לדאוג, שלום שלום, וכל מה שירמיהו אומר זה לא נכון, הם מיד רצו לשמוע את דבריהם, משום שזה היה כל כך חביב, קל, ואמר עליהם, אין איש ניחם על רעתו למור מה עשיתי. כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. הסתכלתי היום בפסוקים, אז לפני כן הוא מגדיר אותם כשובבים. בת שובבה הוא קורא להם. והכוונה היא שהם כל הזמן, כל ערב יוצאים לבילויים. בליינים כאלה, כל הזמן רק הולכים לסטנדאפיסטים ומערכונים ושיצחיקו אותם, ליצנות וכולי. כל מה שיוכל להוריד מעליהם את הרצינות, בזה הם בחרו. והימים היו ימים כך קשים, מאשור, ממצרים, מבבל, עד שנחרב על ידי בבל, והסכנה כל כך הייתה קרובה, אבל הם העדיפו להעביר את הימים ויותר מזה את הלילות שלהם, רק בחיים כאלה של... חיים מתוקים כאלה של אכול ושתו כמחנות. והיינו שרודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שמפלים ברעה בלי ראות אותה. אני רוצה לעצור, אי אפשר לעצור במשפט כזה, מפלים ברעה בלי ראות אותה, אז אעצור בסיפור קצר. סיפרתי לכם, אמרתי קודם, לא סיפרתי, אלא אמרנו קודם, שבעלי החיים הם בטבעם לשמור את עצמם. זוכרים? והרמח"ל צועק, קורא, דורש שלא נהיה פחות מבעלי החיים, שגם אנחנו נשמור את עצמנו ממקומות שמבורות לא ליפול בהם. בסדר? ולהפך, ללכת למקומות שבהם עולים. אז נזכרתי בסיפור על חתולה ופח אשפה, סיפור על הרב ציודה, רוצים לשמוע? סיפור אמיתי, לא ממציא אותו. איזה יהודי אחד, תלמיד חכם, אז היה בחור צעיר במרכז הרב, הוא סיפר לי שהוא היה עם הרב ציודה בוקר אחד בביתו, הרב ציודה הכהן קוק כמובן, והם אכלו ארוחת בוקר, והרב ציודה אמר, טוב, אני לוקח את השקית של הפח עכשיו לפח אשפה בחוץ, לצפרדע, כמו שאומרים זה, לפח אשפה הציבורי הגדול. והתלמיד ביקש, אמר, הוא רוצה, אמר, לא, יש לי סיבה שרק אני לוקח את השקית של השפעה על הפח. טוב, אי אפשר להתווכח. והתלמיד הסתכל דרך החלון, ורואה את הרב ציודה זצ"ל הולך לפח השפעה שבחוץ, הפח הירוק נקרא לו, הולך צעד אחד, נעצר. הולך שני צעדים, חוזר צעד אחד. כאילו אדם מכוון כוונות עליונות, מייחד ייחודים, עם שקית השפעה ביד, זה לא נראה כל כך סביר. הוא לא הבין, ממש הדרך לקחה לו הרבה זמן, כמה מטרים ספורים מהחצר, הוא היה גר בקומה ראשונה, מפתח הבית, בלי מדרגות בכלל, להגיע לפח אשפה בשכונת גאולה, חוב עובדה, איזה 3-4 מדרגות בודדות היו. הקיצור, בסוף הוא רואה שהרב ציודה מגיע לפח, ולאט לאט שם את השקית בפח אשפה וחוזר במהירות. החזרה כבר הייתה צ'יק צ'ק, אז הוא לא יכולה להתאפק. הוא אמר לו, הרב, נחל יש, אני שואל, אבל למה הרב הלך ככה בצורה כזאת מיוחדת לפח אשפה, כל כך בזמן ארך, צעד קדימה, צעד אחורה, מה היה שם? אז אמר לו, לא התכוונתי שתראה, הוא ענה לו, אבל אם גילית, אז אני חייב לומר לך, בפחי האשפה של ירושלים יש הרבה הרבה חתולים, חתולים רעבים, הם יושבים שם בנחת, ואוכלים את הארוחות שלהם, אוכל בוקר, צהריים וערב, ולא יכול להיות שאני, ואז הוא אמר לך, צבי יהודה אחד כזה, אז הוא רכה ברגליים, בום 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 בום, אני אלך ככה לפח ואבהיל אותם והם קפיצו מהפח. אז אני הולך בנחת כדי שידעו שצבי יהודה בא והם יכולים לשבת בשקט, תמשיך לאכול את הארוחה שלהם. אז ככה הוא תפס אותי בצדקות כזאת מופלאה במעשה של יום יום.
אני חושב שהסיפור הולך
בכתוב
בספר החדש
הזה,
משנה
ישועה, הרב יהודה. יכול להיות. זה מוכיח שזה סיפור אמיתי.
לא, זה לא צריך לספר בשביל...
טוב, בכל אופן, אז מחר לא תהיה פגישה, שיהיו בשורות טובות מחר, וביום הראשון נלמד בעזרת השם יתברך, 3:15 בחדר הזה, בעזרת השם. תודה רבה לכולם.